רוצים להתחיל? על ה... שאלתנו, מי רוצה לחמים? אז תראו, יש גמרא מזעזעת, כמובן לטובה, אבל בכל אופן מזעזעת בברכות צמא א' עמוד ב'. ואמר רבה,
לא עברי אלמה אלא
לראשי גמורי או לצדיק גמורי. כן, אומר רבה, לא נברא עולם אלא לרשעים גמורים או לצדיקים גמורים. ואז מוסיף הרב ואומר, לי דיין איש בנפשי אם צדיק גמור או מלאו. כן, הוא צריך לדעת אם הוא צדיק גמור או לא. אמר רב, לא נברא עולם, לא עברי אלמה, אלא לאחיו בן עומרי ולרבי חנינא בן דוסא. לאחיו בן עומרי העולם הזה ולרבי חנינא בן דוסא העולם הבא. אז מה, מישהו פה יכול להגיד בשבילי נברא העולם?
בנצי, אתה יכול להגיד בשבילי נברא העולם?
בשבילי נברא העולם.
אבל אתה חייב להיות או צדיק גמור או רשע גמור. בשביל שתוכל להגיד את זה.
מה, זה לא שבנצי
הוא
צדיק
גמור.
יש פה עוד דפים. מה?
אני חושב לא נראה פסחים, שמי שעושה צדקה, אבל עם מטרות גם לעצמו, לענת עצמו, נחשב צדיק גמור.
כן, נכון, אבל... אבל זה כתוב דווקא על אחד שעושה רק מצוות כל היום עם כוונות אחרות. אבל אם מישהו נגיד לפעמים אומר קצת לשון הרע, או שומע לשון הרע, או משהו כן זה, או מקנה, או חומד, או לא יודע. טוב, בכל אופן, אז העולם נברא רק לצדיקים גמורים ורשעים גמורים. בשביל זה נברא העולם. כך אומרת הגמרא. וזה די מפחיד, האמירה הזאת. איך אפשר בכלל להגיד שהעולם נברא בשביל רשעים גמורים? מה, זה עדיף להיות רשעים גמורים? אם מישהו יודע שקשה לו להיות צדיק גמור, עדיף שיהיה רשע גמור כדי שלפחות ישמש את מטרת בריאת העולם? מה זה אומר? מה?
שזה העולם הזה מול העולם הבא, לא? זאת אומרת, רב מפרש את דברי רב.
זהו, אתה אומר, לדעתך, אתה מבאר שרב מפרש את דברי רבה. מה אתם אומרים על ההצעה של אורי אור, שבה סדר של הגמרא היא בוודאי יכולה להיות אינטואיטיבית, אבל האם היא יכולה להיות הגיונית? שרב מפרש את דברי רבה?
רב, לא רב אמר.
כן, אבל האם יכול להיות שרב מפרש את דברי רבה? מבחינה כרונולוגית.
הבעיה לפניו, לא?
הרבה לפניו, נכון? רב זה הדור, רב תלמיד של רבי, מהדור הראשון של התנאים, ורב דור רביעי לאמוראים, דור ראשון של האמוראים, ודור רביעי של האמוראים.
מה זה אומר שהוא לא
יברא
על
מה אלה...
מה זה אומר
נברא
העולם בשבילם? כל
המטרה
של העולם זה
שיעור רשעים
גמורים?
כן, אתם מבינים? זה מבהיל להגיד דבר כזה, מטרת העולם זה שיעור רשעים גמורים? אפשר להגיד את זה. או צדיקים גמורים, בסדר, או רשעים גמורים, או צדיקים גמורים, זה בשביל זה נברא העולם?
אתה לא
מצליח
להיות
צדיק
גמור, למה שזה אומר
שעכשיו
תהיה רשע גמור? אז בסדר, זה
עולם
לא נברא בשבילך.
נכון, נכון, לא, ברור, ברור, שלא יצא מפה איזושהי חוסר הבנה, צריך להיות צדיקים גמורים, ומי שלא מתאים להיות צדיק גמור, שיהיה צדיק לא גמור בכל אופן, בסדר? אף אחד לא צריך להיות רשע גמור. אבל אני אומר, האמירה פה שייעוד העולמות מתגשם רק על ידי רשעים גמורים או צדיקים גמורים, היא... קשה מאוד, כאילו, מה המשמעות של זה? כשאנחנו נגיד מסתכלים בעולם, אתם מבינים, לפי האמירה הזאת, כאילו, אתה צריך להסתכל, יש בעצם בעולם שני קצוות שהם אלו שהם מממשים את תכלית בריאת, את מטרת בריאת העולמות, שבשבילם נברא העולם. האנשים הכי רשעים שיש בעולם, לא יודע, אם אפשר לעלות על הדעת, אני לא יודע אם זה כולל גם גויים, או רק יהודים, הם הכי רשעים שקיימים, והכי צדיקים שכן. רגע, בן צ'יץ' תצביע קודם? לא? לא הצבעת? הצבעת, לא? לא?
השאלה אם זה צדיק,
מה
זה רשע?
גם מה זה גמור?
מה זה גמור?
הביטויים האלה מוכרים לנו מהגמרא שאני עושה אישה על מנת שאני המקלט אישה על מנת שאני
צדיק גמור
לעומת, ואז אומרים, אפילו רשע גמור הרי מקודשת, שמה שיש כאן מהות אחרת. זה לא צדיקים כמו שאנחנו
בהכרח תופסים. כן, לא יודע, אני, אתה יודע, ככלל אין מקרה יוצא מדי פשוטו, וגם בחז"ל, אם אין לנו סיבה אחרת, אנחנו מבקשים בדרך כלל להיצמד לפשט, כן? וככלל, צדיק גמור, רשע גמור, נגיד צדיק ורשע, נכון? זה לפי רוב, נכון? בפשטות זה לפי רוב, מחצה זכויות, מחצה הבנות, נכון? נכתב בספרן של צדיקים, נכתב בספרן של זה, ומישהו חצי חצי הוא בינוני, נכון? אז נגיד גמור, זה בא להגיד שזה מוחלט, ולא רק רוב, זה נראה לי באופן פשוט, מסכים איתך שיש מה לדון, אבל בפשטות, זה הכוונה פה, בסדר? זה הפשט, אני חושב.
אבל יש...
רגע, עכשיו בן צינות. בשביל הצדיק הגמור, הוא אומר שם בשביל החכם או משהו כזה לדעתי, לא?
לא, 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 לא ביטוין, לא, לא.
כן, אבל לא שם על חכמים שההוגים בהשגת השם, משהו כאין זה. נכון, נכון, החכמים.
הרמון מביא רק צד אחד בעצם.
מה?
הרמון מביא רק צד אחד.
נכון, אבל באמת הגמרא לא מביאה ככה, כן.
יש איזה לא, אין צדיק בארץ שלא יחטא או משהו כזה, לא? אז כאילו אולי אומרים, איך זה דבר צדיק, אדם שהוא צדיק גמור, רשע גמור? אם מצליח להיות בן אדם כזה, גם אם הוא רשע גמור, אז הוא כאילו הגיע לסוג של כזה שיא הבחירה החופשית כזה. כאילו, הרי יש לנו את הבחירה החופשית בין טוב לרע. בן אדם הצליח להגיע כאילו הכי רחוק שאפשר בקצה אחד, אז זה אומר כאילו שיש איזה...
כן, יפה מאוד, אתה נותן לנו כיוון יפה מאוד, שאולי נפתח אותו עוד מעט. בכל אופן, שימו לב, המהרש"א, תראו מה המהרש"א מבאר. גם רש"י. רואים, תראו מה רש"י אומר לראשי גמורי העולם הזה שאין להם בעולם הבא כלום וצריכים לטעון שכרן כאן כגון אחאב שעשיר מאוד תקאמר לבן אדם כסתך ודאבך ליהו. כלומר, מה הכוונה לא יבריאה על מה אלא לראשי גמורי או לצדיק גמורי? שהעולם הזה לא נברא אלא לרשעים שהם נותנים את כל שכרם בעולם הזה כדי שלא להם שכר לעולם הבא, ולעומת זאת העולם הבא נברא רק לצדיקים גמורים שנותנים את כל שכרם בעולם הבא, כן, כמו שאומר רש"י, שאין להם בעולם הזה כלום, כגון רבי חנניה בן נוסה, שדי לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. האם פירושו של רש"י מסתדר בלשון הגמרא?
לא, כי כאילו זה, אתה אומר, או, אז אומר, כאילו מדובר פה על אותו דבר.
גם, אתה אומר, לכאורה נראה שמובן תורי, גם כתוב לא עברי אלמה, כאילו עולם אחד, נכון? לכאורה מדובר פה, אבל זה לא מדויק, כי בהמשך, נכון, כתוב... מה? הסיפה אומרת את זה בפירוש, לא עברי אלמה, אלא לאחר ונומרי ולאחר ונומרי מנוסה. נכון, היא כן אומרת את זה, לאחר ונומרי עולם הזה, ולאחר ונומרי עולם הבא.
נכון.
אז זה כן מסתדר רש"י? מה קשה על רש"י? מה שקשה על רש"י זה מה ש...
הרב לא אמר את זה.
יפה, כלומר, מה שאורי אור הסביר קודם, זה מה שהיה לכאורה צריך להסביר בגמרא. אבל הגמרא לא אומרת ככה, שהרי רבה היה לפני רבה. ולכן נראה באופן פשוט שיש פה שתי ממרות שונות, בסדר? למה היה צריך להביא את הממרה של רבא, אם זה אותו דבר כמו שרב אומר, כן? מה המשמעות? לכאורה זה שיש פה שתי ממרות, זה לא נראה שהן אומרות אותו דבר. כלומר, הממרה השנייה מדברת על השכר בעולם הזה ובעולם הבא, של הרשעים זה בעולם הזה ולצדיקים בעולם הבא, והממרה הראשונה לא מדברת רק על השכר, בסדר? היא גם, כן, היא נשמעת מאוד חריפה, כי היא נשארת ברובד של מה תכלית בחירת העולמות.
רב מסביר את רב.
כן, אבל זה לא יכול להיות שרב מסביר את רבה, שהרי רב היה ארבע דורות לפניו, בסדר? אז לכן זה קשה מאוד להבין את זה בגמרא. אז באמת, המהרש"א טוען שהגרסה פשוט צריכה להיות אחרת, בסדר?
שיש להחליף
כאילו
בין רב
לרב? לא, למחוק את כל ההתחלה. תראו, במהרש"א הבאתי אותו לפניכם, באמת, בגרסת האלקוט גם ב... לא יודע, ליטא וכן יראה, דהיינו דלקמן, לא יברי אלמה אלא לאחאב, לא יברי אלמה אלא לאחאב, לא יברי אלמה. כלומר, מה הוא אומר? שבאמת נראה שצריך להוריד את דברי רבה, בסדר? נראה שאותם צריך לא לגרוס, כי עובדה שרב אומר אותם בפירוש, בסדר? אבל זה בכל אופן לא הגרסה שיש לנו בגמרא. הגרסה הזאת. ואולי לרש"י באמת הייתה הגרסה כמו שאמר שם, כן.
את מה אמר
שאומרים? את רב? את רבה. את מה שאומר רבה. טוב. אז בעצם השאלה שלנו היא איך אפשר להגיד שהעולם לא נברא אלא בשביל צדיקים גמורים או רשעים גמורים. זו השאלה. אז הרב אומר בלנבוכי הדור שהאדם נברא בצלם אלוהים, זהו יסוד התורה. היא במקור ג'. עיקר הצלם הוא החופש הגמור שאנו מוצאים באדם, שעל כן הוא בעל בחירה. למה דווקא הצלם אלוהים שבאדם זה חופש הבחירה שלו? נכון? שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם בצלמנו, כדמותנו, למה דווקא זה חופש הבחירה? אז בגדול, זה לא הסבר שהראשונים כל כך נקטו בו. כלומר, הרמב״ם הוא אומר על היכולת השכלית של האדם, אם אני זוכר נכון. אבל באמת, האחרונים ככה נקטו, וככה גם הרמח"ל מביא, ואני חושב, וככה מביא המלבין על הפסוקים. כי, למה? כי בעצם הדבר היחיד שרק לאדם יש אותו מכל הבריאה כולה, שבה הוא דומה לקדוש ברוך הוא, זה חופש הבחירה שלו. כל דבר אחר, למשל, היכולת להשכיל, זה משהו שקיים גם בנבראים אחרים, נגיד רוחניים, בסדר? האדם הוא היחיד בכל הבריאה כולה, שכמו שלקדוש ברוך הוא יש חופש בחירה, ככה גם לאדם יש. ובמובן הזה הוא בצלמנו כדמותנו.
זאת אומרת, כל טיגריס בוחר ללכת ולצחה
לצחוף,
על מה
להילחם
ועל מה לא
להילחם. כן. בפשוט הוא לא בוחר. בגלל שהוא, זה אינסטינקטים, בסדר? חיות פועלות לפי אינסטינקטים טבעיים ולא לפי בחירה בצורה פשוטה. באופן כללי, להסביר בכלל שקיימת בחירה בעולם שהוא טבעי ועובד באופן פיזיקלי, זה חידוש גדול, בסדר? כלומר, הנטייה היום של המדעים היא להסביר את זה שבעולם אין בחירה. איך יכול להיות שיש בחירה בעולם? כל תהליך שקורה, זה תהליכים של כימיים שקיימים במוח וכו', אין בחירה. יש ניסויים שגילו שבאמת רואים שיש לאדם רגע של בחירה, האם לממש את הרצון שעולה לו. אבל זה באמת כבר לנושא אחר. אבל באמת, באופן כללי, במציאות, לא נראה שיש לבעלי חיים את מרחב הבחירה הזה שיש לאדם, אם בכלל, בסדר? אני חושב שבכלל לא, כאילו. כלומר, הם פועלים אינסטינקטים טבעיים. הראיה, שאתה לא רואה שיש בעלי חיים שעושים דברים לא טבעיים להם. נכון? כלומר, בעלי חיים ככלל מתנהגים לפי טבע. הם לפי טבע מוגדר, בסדר? הם לא אוכלים, למשל, בדרך ככלל, לא יודע, התנהגות של בעל חי היא התנהגות רגילה. מסתכלים על הראיות, הוא מתנהג כמו אריה. בסדר? הוא לא יכול פתאום להתנהג בצורה שלא צפויה לפי ההתפתחות הטבעית האבולוציונית של הריות ככלל. אפשר כמובן גם להגיד שהכוונה גם בחירה במרחב הערכי, כן? וזה ברור שאין לבעלי חיים, החלק הזה במוח זה חלק שהוא התפתחות מאוחרת אבולוציונית, חלק של הערכים, אבל לא משנה, זה לא משהו ש לא נעריך בזה היום. טוב, טוב, אז זה מה שאומר הרב. עכשיו תראו איך הרב מסביר את דברי הגמרא האלו, בסדר? וממש נעמד לעניות דעתי לפשט הגמרא, ותראו שהוא גם משאיר את זה מבהיל מאוד, את מה שהגמרא אומרת. שיהיה אדם חופשי בבחירה, אתם איתי בדלת? שיהיה אדם חופשי בבחירה, זאת היא תכונת האדם וגדרו, ועל זה נברא האדם, ותכלית הכללית יוצאת מן הרשעים. כן, קודם כל, כמו שאמרנו, מטרת האדם שיהיה חופשי, בסדר? זה יסוד האדם. ותכלית הכללית יוצאת מן הרשעים גם כן. למה? כי גם הוא בחר בחירה מתוך החופש שלו. אלא שאוי לו לרשע שבחר שיצא התכלית הכללית מצידו בדרכים רעים שמסבבים רעות לו ולזולתו. ואשרי לצדיק שבחר לעבוד לתכלית הכללית באורח ישרה המלאה אור וטוב לו ולעולם. אבל בעיקר הדבר שיהיו מאמיני אנושי צדיקים וגם רשעים, זהו חוק היצירה ותעודתה. העולם נברא, מטרת, תעודת העולם, תעודה זה אומר המטרה, נכון? היא בשביל שיהיה בו גם צדיקים וגם רשעים. מי מוביל את העולם?
כן, מי מנהיג, כל יישוב, כל עיר, ככה, תמיד יהיה זה.
כן, ציבור. ציבור זה תמיד צדיקים ונודים רשעים. שאלה מי מוביל. עכשיו, אבל בוא תראה מה הוא ממשיך ואומר. אבל, זה ודאי שהיצירה על מתכונתה נוסדה שיהיו הנפשות נפשות גדולות ואמיצות, בעלי כוח ורצון כביר וראויות לעשות גדולות. העולם לא נברא בשביל סמרטוטים, בסדר? הוא לא נברא בשביל בינוניים. הוא נברא בשביל אנשים אדירים שעושים גדולות. על כן, כשיהיו צדיקים יעשו צדקות גדולות ורבות ערך ויהיו לברכה בארץ. וכשיהיו רשעים, יהיו מרגיזי ארץ ומרישי עולם ברשעם. אבל יהיו אנשים גדולים רבי פעלים. שימו לב, איזה פסקה מדהים, כאילו זה מזעזע. אומר הרב, העולם נברא בשביל אנשים גדולים. אנשים גדולים זה אומר, או צדיקים עצומים, נשגבים, שלמים, או רשעים, נוראים, בשביל זה נברא העולם. זאת היא תכונת היצירה לאמיתתה. אלא שטבע היצירה שכוחה שלהם יצא רק בחלק ממנה, ורבים מיצורים יצאו שלא לפי שלמות הכוונה התכליתית והשתלמו בהמשך הזמנים. כלומר, מה אומר הרב? לא כולם מצליחים, יכולים להיות או צדיקים גמורים או רשעים גמורים. יש גם כמה אפס, אולי איזה אחד, שתיים בינינו שהוא בינוני כזה. לא איזה אדם גדול, קצת סמרטוט כאילו. מדי פעם טוב, מדי פעם רע, קצת איזה. בסדר, אי אפשר שכל העולם יצא לפי מטרתו באופן מיידי. יש תהליך היסטורי שבהם האנשים נהיים גדולים לאורך התהליך ההיסטורי הארוך. אבל זו מטרת התהליך. על כן, עיקר בריאת אלמה היא שיהיו בה אנשים גדולים, בעלי נפשות גדולות ושאיפות חזקות ורבות ערך. וכיוון שהבחירה היא בהכרח חופשית, הלא אי אפשר לומר אחרת. כי אם שאי בריאה אלמה, אלה זה צדיקים גמורים ולרשעים גמורים, שהם הם הבעלי הנפשות הגדולות רבות העון. אבל הבינונים הנדים בחפצם כאשר ינוד הקנה, כן, מדי, פעם עושים טוב, פעם עושים לא טוב, כאלו מסכנים כאלו, הם אינם האנשים של שלמות היצירה. שכיוון שהאדם עלול לנטות פעם לטוב ופעם לרע, הוא עוט על רפיון נפשו וקטנותה, ולא זוהי תכלית היצירה במטרתה. הכוונה העליונה היא שיהיו נמצאים אנשים רבי ערך ורבי כוח, שהם ראויים לעשות על ידם דברים גדולים, ותראו איזה ביטוי מעליב, ולא ננסים ונפשות שפלות מתנודדים כקנים ונוטים לכל רוח. טוב, אז זה מה שאומר אחריו. הוא לא תשתש בכהוא זה את הקושי הזה, את הזעזוע הזה שהגמרא מזעזעת את אישיותנו ואת דעתנו כשאנחנו קוראים אותה. הוא מסביר אותה במלוא עוצמתה, ובאמת זה נראה שזה הפשט, בסדר? כלומר, הפשט הוא, כמו שאמרנו, שרבה אומר לא רק מדבר על השכר, אלא על עצם מטרת בריאת העולמות. מטרת בריאת העולמות היא בשביל אנשים גדולים, ואנשים גדולים בהכרח זה או רשעים או צדיקים, כי יש בחירה חופשית. ולכן זה מטרת העולמות, ולא בשביל אנשים קטנים. אגב, קל להיות יותר רשע גמור או צדיק גמור? כלומר, אם מישהו אומר, וואלה, קשה לי להיות צדיק גמור, אז הוא יכול, כאילו, להגיד לעצמי, טוב, בוא ננסה להיות רשע גמור, לפחות מטרת העולם בשביל זה.
רשע גמור זה גם נראה לי כזה.
כן, כלומר, אני חושב שזה המשמעות פה, המשמעות היא, כאילו, זה להיות אדם ענק, בסדר? זה אדם ענק, רק בצד הרשעי, שאוי לו, והוא משפיל, ויוצא תכלית, מסבב רעות לו ולזולתו. כן, אבל סתם, הדוגמה שאני יכול להעלות במוחי הדל, אמנם זה מהגויים, ולא בטוח שממש על זה זה, אבל היטלר, ימח שמו וזכרו, אי אפשר להגיד דבר כזה, אבל אתם מבינים שזה כישרון פשוט לא נורמלי, כאילו, הוא היה אישיות ענקית, רשעה, גמורה, בסדר? שסיבב רעות נוראיות לעולם כולו ולעצמו. אבל 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 להיות אדם גדול זה נדיר. ובשביל זה נברא העולם. כמובן שמי שחס ושלום הולך לצד של הרשות, אז עובר על דברי תורה ומסבב רעות לו ולזולתו, הוא יישרף בגיהנום. אבל בכל אופן הוא חלק מייעוד העולם, רק הוא בצד של הרע שבייעוד העולם. הוא בצד של הרע של ייעוד העולם, וזה החומרה הגדולה, החומרה הנוראית במה שהוא עושה. ולכן גם העונש והפגם שהוא שייך אליו הוא הכי גדול שיש, בסדר? כי הוא בצד הרע של ייעוד העולם, כלומר ברעות, ברשעות הכי גדולה שיכולה להיות, בצד הכי רע שיכול להיות.
ברור, לדעתי גם הרב יגיד לך שהוא
כאילו
מבחינתו הוא כאילו מבחינתו הוא כאילו מבחינתו הוא כאילו
מבחינתו הוא כאילו
מבחינתו
הוא כאילו מבחינתו הוא כאילו מבחינתו הוא איך אפשר להגיד אחרת? כמו שאמרנו, איך אפשר להגיד עדיף? התורה מצווה לך, כי אין צוות, מה? אין פה חשבוי נפקים, אתה מבין? מה?
הרשע יותר מוציא את עצמו לפועל.
נכון, אבל זה לא אומר שהוא עדיף. כלומר, שאלה מה אתה מתכוון כשאתה אומר עדיף? מה אתה מתכוון כשאתה אומר עדיף?
הרב קרא לאלה שלא מוציאים את עצמו להפסיק לפועל, אנשים קטנים.
נכון, ננפים, שפלים, מתנודדים כקנים ונוטים לכל רוח.
כן. עליהם הוא קרא אנשים קטנים, אבל לכאורה הרשע הזה הוא אדם כאילו גדול.
הרשע גמור דווקא.
רשע, כן.
כן, כי יש גם רשעים ננסים.
נכון, אבל הרשע גמור כאילו הרב מקנה לו פה איזשהו כאילו אתם צריכים את הטוטליות שלו.
נכון, כמו שרב אומר, לא הרב. נכון, הרב פשוט מסביר את רבה, פשטי הוא הרב. עכשיו מה שאתה מתכוון להגיד, ברור שאתה צודק בזה שאם יבואו וישאלו, הם תבואו ותשאל מה עדיף שאני אהיה, אז ברור שהתשובה היא שאתה צריך כל הזמן לשאוף להיות צדיק גמור ולעשות את המיטב שאתה יכול, וברור שהרשע גמור זה לא אופציה, כן? זה לא הנקודה פה, הנקודה פה היא, ולמה? ולמה? כי תפקידנו הוא להניג את העולם בדרך הטובה של יהוד העולם, ולא בדרך הרעה של יהוד העולם. לכן השאיפה שאנחנו מציבים היא השאיפה של הצדיקים הגמורים. אתה מבין? וזה גם לא שאדם יכול להגיד, טוב, צדיק גמור אני לא יכול להיות, לכן חשוב גם לעשות את החידוד הקודם. כאילו, המחשבה עלולה להיות שטוב, צדיק גמור אני לא יכול להיות, אז לפחות שאני רשע גמור, אז בשלום, שאפשר להגיד את זה. אין אופציה כזאת. כלומר, אם האדם הוא אדם גדול, אז הוא יכול להיות או צדיק גמור או רשע גמור. אם הוא לא אדם גדול, כלומר שהנפש שלו היא נפש לא מספיק אמיצה, כי בבריאתה, בטבע שלה, היא לא מספיק כזאת, הוא לא מספיק עובד כדי לתקן אותה ולהפוך אותה להיות אמיצה, אז הוא לא יכול להיות לא זה ולא זה. זה לא שאדם יכול להגיד לעצמו, טוב, לא צדיק גמור, אז לפחות שיהיה רשע גמור. בכלל לא. השאלה היא מה השאיפה שאנחנו מציבים לאנושות. הטוב או הרע? עכשיו, מי שיממש את הדברים האלו בצורה מלאה שלהם, זה יהיה הנפשות הגדולות. מה שאנחנו צריכים להציב לאנושות זה את הטוב הגמור, ובעזרת השם שהנפשות הגדולות יממשו את זה במלואו.
בדיוק זאת הנקודה, אם אתה מציב את הטוב כתכלית, אז אתה לא יכול להגיד שהרשע הגמור מקיים את התכלית, כי אתה מציב את הטוב. אתה אומר, העולם נברא בשביל טוב, העולם נברא בשביל טוב, אבל לא, הרשע הגמור הוא גם בכירי מאוד. המטרה היא שהאדם יהיה
בכירי
מאוד, או שיהיה טוב?
לא, המטרה שהאדם יהיה בכירי מאוד ושיבחר בטוב. אלא מי שמגשים רק חלק מהטוב הזה, מי שלא עושה את זה בצורה מלאה של זה, הוא לא ממש את הייעוד של העולם. אני מסכים איתך שאנחנו נוסעים פה לאיזושהי מורכבות של איך להגדיר בדיוק את הדברים, בסדר? אני חושב שיש פה שתי רמות של הגדרה של היעד של העולם. היעד של העולם זה שיהיו אנשים גדולים מצד אחד, ומצד שני היעד של העולם שבסופו של דבר זה יביא אל הטוב. ולכן, מצד שני, גם מי שעושה רע זה בסופו של דבר יביא אל הטוב. זה גם בסופו של דבר יביא אל הטוב, רק שיסובב רעות לו ולזול הטוב, ואוי לו. בסדר? ולכן רק מי שנפש גדולה שמממש עד הסוף או את הטוב או את הרע, אז הוא מביא להתקדמות העולם אל תכליתו. אתה מבין? אלא שמי שעושה את הטוב, מקדם את העולם באופן ישיר לתכליתו, בצורה שמתכוונת טוב לו וזולתו. ומי שעושה את הרע, באיזושהי צורה עקיפה הוא גורם להתקדמות העולם, כי גם הרע צריך, הוא חלק מהתקדמות העולם, בצורה מסובבת, אבל בגלל שזה מהצד הלא ישר, הלא טבעי, אז ממילא גם הוא יספוג את כל החוסר יושר וחוסר הטבעיות הזאת בגמול שיהיה לו. מורכב להגדיר את זה, בסדר? אני גם לא רוצה, אני רוצה להגיד פה את מה שהרב אומר, בסדר? אבל באמת זה איזשהו יסוד מאוד עמוק, שבסופו של דבר גם הרע מקדם את העולם. כלומר, ברור שיש פה איזושהי הנחת יסוד כזאת שגם הרע מקדם את העולם, רק בצורה עקיפה, ובגלל שבצורה עקיפה זה נקרא סיטרה אחרה, כלומר הצד האחר של העולם, כל זאת הקדוש ברוך הוא ברא אותו, כי הוא חלק מהתקדמות העולם, רק הוא מוגדר כצד אחר, ועל כל, על כל המשמעות של זה, על הריחוק שלו מהטוב, מהשלמות, מהחיים, מהאושר, בסדר? מהעונג. ולכן מי שבוחר להיות חלק מהצד הזה הוא גם חלק מהתקדמות העולם, ואם הוא עושה את זה בשלמות הוא חלק גדול מהתקדמות העולם, רק בצד האחר של, של התקדמות העולם, וממילא הוא יספוג את כל המשמעויות של להיות צד אחר. מבין? זהו, אני לא מבין עד הסוף, בסדר? אבל אני חושב שזה כיוון הדברים.
כן. נראה לי שהעולם יפרק גם לרשעים הגמורים ולרשעים הגמורים. כן. לכאורה בנוח היה את נוח צדיק, לכאורה צדיק תמים, יכול הצדיק גמור.
כן.
כל השאר שעושים את הרע כל היום.
רשעים גמורים.
לכאורה ממש רשעים גמורים לגמרי.
אוקיי, יפה, אז אתה אומר יכול להיות ששם...
אז למה להביא מבול? למה להשמיד אותם? בשבילם נברא עולם.
כן, אבל בשביל מה נברא העולם? בשביל להשמיד את הרשעים הגמורים. כי כמו שהוא אמר, בשביל שאדם כזה, בגלל שהוא בוחר בדרכים רעים, שמסבבים רעות לו ולזולתו. כלומר, לא הכוונה פה שהקדוש ברוך הוא נותן שכר להם, זה מה שהדגשתי עכשיו. הם יקבלו את העונש הכי חמור שיש.
זה לא באמת בשבילם נברא העולם. כי ברגע שהם עשו, זה לא נברא בשבילם, כי אם עושה גשם עושים את זה, אז הם מתים בסוף. בגלל זה.
כן.
אז זה לא בשבילו נברא עולם.
אתה מבלבל בדיוק בין שתי המדרגות של רבא ורב שדיברו. רב דיבר מצד מדרגת השכר והגמול. ובאמת רב הדגיש שבאיזה מובן נברא בשביל הרשעים הגמורים העולם? בשביל לקבל את כל השכר בעולם הזה. וזה אומר שרשעי דור המבול היו צריכים לקבל את כל השכר בעולם הזה לפני שהם נשמדו על ידי המבול. בסדר? כלומר, עושר וכולי ו... הם היו צריכים לפי ההנהגה הזאת לקבל.
לא מבין את הביטוי, לא, גם אצל רב, אני לא מבין את
הביטוי
אם העולם...
רגע, שנייה, אבל לא סיימתי להסביר. זה הרובד של הגמול. רב לא דיבר, רב כנראה, שאני מבין מהרב, לא דיבר על רובד הגמול, אלא על הרובד של הייעוד האלוקי של העולם. והייעוד האלוקי של העולם שיהיו בו אנשים גדולים, אלא שמה. זה לא אומר שאם יש בו אנשים גדולים יקבלו גמול טוב על זה. ממש לא. האנשים הטובים, הגדולים הטובים, יקבלו גמול טוב גדול. ואנשים הרעים הגדולים יקבלו גמול רע גדול. מוחלט.
אז מה זה אומר שנברא עולם בשבילם?
שזה חלק, זה היה יהודה אלוקי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה מה שהוא רוצה, ולמה? אתה יכול לשאול עכשיו למה. זה מה שאתה...
לפני הלמה
אני מבין. מה?
לפני הלמה
אני מבין. מה? לא הבנתי מה אתה אומר.
אמירה, נברא עולם בשבילם.
לא, בשבילם לא הכוונה שיהיה להם כיף, לא הבנתי. למה אתה מניח שזה בשביל שיהיה להם כיף?
לא, לא יש שכיף.
נו.
בשבילם.
מה, אדם לא יכול להביא...
בשביל
שיהיה רשעים
גמורים, העולם נברא בשביל, אלא לרשעי גמורים.
כן, אבל מי אמר לך שזה מתממש רק בזה שהם חיים? לנצח, ושהם לא מקבלים עונשים. מאיפה ההנחה הזאת? יכול להיות שהוא נברא בשביל שיהיו רשעים גמורים, שקבלו עונשים חמורים. למה אתה מניח שזה לא יכול להיות שזה נברא בשביל זה? לא הבנתי מה אתה לא מבין.
אומרים שהעולם נברא בשבילה, כאילו, אלא בשבילה. בשביל הרשעים
הגמורים. למה אתה מניח שהכוונה שיהיה להם טוב? שזה אומר שיהיה להם טוב?
לא שיהיה
טוב. אלא? שהם יחיו לנצח. למה? מי אמר שזה...
לא, שזה יהרוג אותם.
למה? למה?
אני אומר, אני לא
מצליח
להבין את הביטוי שנברא אלא בשביל
הרשעים הגמורים. למה? הסברתי לך עוד פעם. הוא נברא בשביל שיהיו את הרשעים האלו ושהם יקבלו את הגמול הרע. מה עשה הם? טוב, אתה צריך להסביר לך כך מה אתה לא מבין. כן. אשריך, כן.
בסוף התכלית של העולם זה טוב. אם אדם הולך בדרך השם ומקדם את העולם לטוב. אם אדם הולך בדרך הרע, הוא בעצם מרחיק את העולם מן הטוב. זה לא שהוא לוקח את העולם בדרך אחרת להגיע לטוב. פשוט יש נגיד גרף של טוב, ככה אני רואה את זה. אותו בן אדם רע שעושה רע, לוקח את הגרף הזה, מרחיק אותו. מרחיק אותו מהתכלית. זה לא שהוא לוקח אותו דרך אחרת, דרך שביל אחר לטוב. הוא מרחיק אותו מהטוב.
הבנתי, אז זהו, שלא. כלומר, מה שאנחנו מבינים זה שזה לא נכון. כלומר, זה שיש גם רשעים בעולם זה חלק מתעודתו. זה מה שקראנו עכשיו בדברי הרב, ואם נגיע גם לדברי הרב שבסוף, אז גם נראה את זה בצורה עוד יותר חדה, בסדר?
זה קורה אבל בפועל.
עובדה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם צד אחר, ברא בו כוחות טומאה, ברא בו שטן, ברא בו אלוהים אחרים, שאנשים יכולים לעבוד אותם ולקבל כוחות גדולים. מה?
מצד שלילי לעשות עבודה זרה ולעשות עבירות.
נכון.
אז זה מרחיק את האדם מהטוב.
מהטוב?
מרחיק את העולם מתכליתו.
זהו, אבל זה השאלה, השאלה מה תכלית העולם. כמו שאמרנו, בפשטות בוודאי תכלית העולם, שוב, זה אני משלים את מה שהרב לא אומר פה במפורש. הרב בפשטות אומר שתכלית העולם שיהיו אנשים גדולים, ובגלל שיש בריאה חופשית, זה בוודאי או צדיקים או רשעים. זה תעודת העולם. זה תעודת העולם, זה הלשון שלו. אלא שהם... אם אני רוצה להשלים, אתה איתי או לא?
כן, אני מקבל את הפלאפון.
הבנתי. אם אני רוצה להשלים את לאור הקושייה שלך, אז ההבנה היא שבעצם תכלית העולם זה להגיע לטוב, אלא שבשביל להגיע לתכלית הזאת גם חשוב, גם יש צורך ברוע בדרך. כי הרוע הזה הוא זה שמאפשר לעולם להגיע לטוב השלם. בסדר, אפשר להרחיב וכולי, אבל זה כבר ארוך. למשל, התורה איך שהרמח"ל מבאר את זה בהנהגת העולם, שבשביל שלאדם יהיה בחירה מלאה, צריך שגם יהיה רוע, כמו שיש טוב גדול. צריך באותה מידה ממש, להיות שאירוע גדול, בלי זה אין לאדם בחירה. כלומר, חלק מהצורך בבריאה, כדי להגיע לטובה שלם בסוף, כדי שזה יהיה טוב שאדם קונה אותו בצורה מלאה ואמיצה, זה שגם באותה מידה של עוצמת הטוב, בדיוק אותה מידה, אתה גם תהיה עוצמת הרע. ולכן צריך שגם יהיו רשעים שיופיעו את עוצמת הרע הזה בעולם. בסדר, אחרת לא יהיה רע. שוב, אם אני רוצה להשלים, בסדר, את כל מה שאני אומר, צריך לבדות בפני עצמו, אבל בפשטות זה נראה לי הכיוון שצריך להסביר. טוב, עכשיו אומר הרב, תראו בפסקה ח', שלמות האדם שתהיה הנהגתו על פי הגבורות, כלומר מידת הדין, שיהיה שלם וראוי לכל טוב. וכמו שכתוב, אבירי לב הרחוקים מצדקה, שאמרו חז"ל שהם ניזונים בזרוע, כלומר בדין, כרבי חנינא בדוסא וכיוצא בו. כלומר, התכלית של העולם זה שהוא יתנהג במידת הדין. לא במידת החסד, לא במידת הרחמים. שיהיו בו אבירי לב. ולכן, הוא אומר, יד שמאל נקראת יד קאה. למה? מפני שאי אפשר לעולם לעמוד במידת הדין. על כן הולכות הגבורות בחלישות כוח כדי למתקן. כלומר, למה יד שמאל נקראת יד קאה? בגלל שאנחנו לא באמת יכולים לשרוד את הגבורה השלמה. חייב להקהות אותה, כלומר להחליש אותה, לטשטש את החדות שלה. אבל למי שאפשר לסובלן, זהו תפארתם שילכו בכוח גדול, ועל פי מידת המשפט יהיו ראויים, ולא יבושו בכחתם מתנת חינם כלל וכלל. זו המדרגה העליונה, לשם אנחנו שואפים, להיות ראויים על פי דין. על פי דין מלא, להיות ראויים. איך זה מסתדר עם זה שהעולם גם נברא בשביל רשעים גמורים? התשובה היא, לעניות דעתי, שגם רשעים גמורים ניזונים במידת הדין הגמורה. איך זה קורה? מה הם רשעים גמורים? כי בעצם, השכר שהם מקבלים הוא שכר על פי מידת הדין. והוא אפילו שכר שהוא רע להם, ולא שכר שהוא טוב להם. אנחנו אומרים את זה כל פעם, כל תפילת שבת. מיד אחר אחד עודי. נכון, שאדם מסתכל על העולם, ומנו איך ברח לי הלשון, נבוך ורואה שיש בעולם
מה?
איש בר לא ידע מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך, איש בר לא ידע, אוכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב והציצו כל פה לאבן. כן, אדם רואה כמה דרך רשעים צלחה, כמה טוב יכול להיות לרשעים בעולם, וכמה הם יכולים להצליח. והוא עומד ותוהה, איפה ההנהגה האלוקית, איפה הטוב, איפה המוסר בעולם. ממשיך הפסוק, להישמדם עד היד. בשביל זה הם פורחים, להישמדם עד היד, ואתה מרום לעולם השם. לעומת זאת הצדיק, לעתיד לבוא, הוא כתמר יפרח, כארז בלבנו נשגה, וכו'. ותראו איך שמסביר רבנו בחיי את הפסוק, ונותן ומשלם לשונאיו אל פניו להעבידו לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. מה משמעות הפסוק? הוא מבאר פה על פי אונקלוס, כן, זה דברים זין יוד כמו שאתם רואים הפנה של המנובחי, במקור וב, בדעת אונקלוס עליו השלום, בכתוב הזה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב ולרשע על מיעוט זכויות שבידו כדי להיפרע ממנו רוב עוונותיו לעולם הבא. והקדוש ברוך הוא רוצה לגמול לו בדבר הגרוע שהוא הגוף ובזמן הפחות של העולם הזה, כדי להבידו מן העולם הבא, ושיעניש אותו בדבר הנכבד שהוא הנפש ובזמן המעולה שהוא העולם הבא. ואם כן, אין כל טובתו בעולם הזה אלא לרעתו. וכן באר דוד המלך עליו השלום, ישבר לא יודע, אוכסי לא יבין את זאת. כלומר, שלא יבין חוקי מידת הדין, הנקראת זאת. איך היא מפרעת מהרשעים? הרי טוב להם! איפה מידת הדין? וזהו שאמר, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פה לאבן, להישמדם עד עד. כי הצלחתם ושלוותם בעולם הזה, אינה אלא לפי שעה, ולכך המשיל אותם לפריחת העשב, אבל סופם שיובדו מן העולם הבא. זהו שנתן טעם להישמדם עד עד. כלומר, מה שהרשעים מקבלים את הטוב בעולם הזה, כמו אחאב בן עומרי, על מיעוט הזכויות שיש לו, כמו שראינו בברכות סמך א', זה לא מידת החסד, זה לא מידת הרחמים, הפוך, זה מידת הדין, מידת דין קשה וחריפה, שדואגת שאת כל הטוב שבו יתממש בעולם הזה, את מיעוט הטוב שעוד יש בו, מסתבר שגם ברשע גמור יש איזשהו מיעוט טוב, כמו שאומר, כמו אחאב בן עומרי, שהוא יקבל את זה דווקא פה, כדי ש... ובעצם השכר שהוא מקבל זה עונש בשבילו. אתם מבינים? השכר שהוא מקבל זה עונש בשבילו. הוא לא מקבל את זה מצד החסד, לא מצד הרחמים, מצד הדין, כמו שאומר פה רבנו בכר. כדי לפגוע בו הוא מקבל את זה, מה?
להיפרע ממנו
לגמרי. להיפרע ממנו. מה שהוא מקבל זה פיראון, זה לפרוע. זה עונש מה שהוא מקבל. כמו שאומר דרשו חז"ל, שאת פני רשע לא טוב. שאת פני רשע בעולם הזה, כלומר זה שנותנים לו, שנושאים את פניו, לא טוב הוא בעולם הבא. כלומר, זה לא מידת החשד, לא מידת הרחמים, אלא מידת הדין. ומידת הדין חריפה וגמורה, שכל מטרתה למנוע ממנו חסד בעולם הבא. אז בעצם, אני חושב שלאור זה צריך להשלים את מה שראינו פה, שרק רשעים גמורים ורק צדיקים גמורים חיים לגמרי על פי מידת הדין. כי שניהם מקבלים רק את מה שמגיע להם, בלי חסד, בלי רחמים. הרשעים הגמורים בעולם הזה כמידת דין, והצדיקים הגמורים בעולם הבא כמידת דין. אתם מבינים עכשיו את המשמעות של מידת הדין. בגדול, כשהתחלתי להתעסק בנושא הזה, הקושי שממנו הגעתי זה הקושי הנפשי, כן, לכן שקראתי לשיעור מי רוצה רחמים. הקושי הנפשי להכיל את מידת הדין. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב בעולם, למה יש מידת דין כל כך קשה? למה יש ימי דין? שתמיד, נכון, קצת מהם, לא יודע, עכשיו אני חושב שברוך השם כבר לא מבאסים אותי, אבל פעם בכל אופן, זה מבאס, מתחילים להגיע ראש השנה, יום כיפור, תקופה מבאסת, אתה רק מחכה שכבר יגיע סוכות. ובעצם האמירה פה היא עמוקה מאוד. היא בעצם אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה סמרטוטים. אתם מבינים שמידת הרחמים, מידת החסד, זה מידה שעושה אותנו אנשים קטנים. זה מידה שעושה אותנו אנשים קטנים. היא יוצרת עולם של סמרטוטים, של בינוניים. רק מידת הדין מייצרת עולם של אנשים גדולים, אנשים עוצמתיים, אנשים באמת. בסדר? איך שהעולם אמור להיראות? עולם של אנשים אמיצים, רבי כוח, אדירים. ובמובן הזה, מידת הרחמים והחסד, לכאורה, שוב, אנחנו עוד מעט שלא, אבל לכאורה, באופן אני כרגע מייצג את מידת הדין, בסדר, אני מייצג כאילו את מידת הדין, היא קצת הורסת. בסדר? היא קצת הורסת, החסד. היא משאירה אנשים מסכנים. אגב, ועוד רגע, גם ממש רואים את זה בעולם, נכון, הרבה מדברים על צדק חברתי ועל מדינה, על צדק סוציאלי של חלוקת המשאבים, לתת לסייע לעניים ולחשים וכולי. ונעשו הרבה מחקרים בכל מיני מדינות רווחה שהראו שהארגונים, הרבה פעמים הארגונים האלו מחלישים את העניים. גורמים להגדיל את מעגל העוני, מגדילים את כמות העניים, שפשוט ממשיכים כל הזמן להיזקק לתרומות.
אנשים רוצים לעבוד.
כי אנשים לא רוצים לעבוד, או שהם קצת רוצים, לא משנה, זה מקטין להם את הרצון, זה מייצר חברה שלמה של אנשים מסכנים, זה שיש חסד. אתם מבינים? כלומר, לחסד יש מחיר. אז שוב, זה לא אומר לא לעשות חסד. צריך לראות איך עושים חסד, ובאמת לפי התורה, המדינה היא לא מדינה סוציאליסטית, בסדר? זה מדינה שכן דורשת מהאדם לעמוד על רגליו ולפרנס את משפחתו רק במצבים מסוימים וקיצוניים, באופן זמני, עוזרים לו, בסדר? לא מנסים לעשות איזשהו צדק חלוקתי כזה שמחלקים את כל הממון לכולם ושלא יהיה עשירים, הפוך, אם מישהו עשיר זה מגיע לו העושר שלו, בסדר? זה לא שאנחנו נגד העשירים, עושר זה טוב ושאדם צריך להיות לעמל יולד, בסדר? להתפרנס. וביחד עם זה לעשות חסד ולהטיב בעולם, אבל לא כתחליף לאחריות של האדם. כן, מה אתה אומר?
אפשר
להציג
את מילת החסד,
או שהרב
ירצה לעשות את זה
בהמשך? אתה יכול לעשות.
אם אתה הולך רק עם דין, אז אין לאדם בחירה.
למה?
למה? כי מהשנייה שאדם... הרב יעקב הציג את זה בהמשך שבת ככה. התחלנו את התפילה 100, סיימנו 60. הם הסיפו דעתם באמצע התפילה. זה כאילו, ככה זה עובד. אז מתישהו, או שאתה נהפך לרובוט, או שלא עומדים בזה. זאת אומרת, רבי חנינא בן דוסא היה בו, הוא עמל במידת הדין, אבל הוא עמל במידת הדין, לכולם יש חסד. זאת אומרת,
ובנו
אחד על השני. כי אם יש רק דין, אז או שלא עומדים בזה, או ש...
לא אני מסוגל להבין. מה האופציה השנייה?
או בעצם שכולם נהפכים לרובוטים, כי אין בחירה באמת.
מה זאת אומרת?
כי אם יש לך בחירה, אז... כשיש רק דין, אם יש לך בחירה, אז אתה לא יכול לעמוד בדין. או שאתה הולך, או שאתה עומד, אבל אתה כולך...
אין בעיה, אתה בוחר.
נכון? אתה
אדם. מי אמר, אתה אומר, אני לא רוצה שאנשים יעבדו רק מתוך חירה, בסדר, אבל בשביל זה יש מערכת אחרת בעולם, והמערכת הזאת היא מייצרת פער בין העבודה לבין השכר. כלומר, אין הופעה של גמול מיידי על מעשה האדם, נכון? אדם עושה משהו, הוא לא רואה מיד השכר או העונש. לא, לא, לא. זה מערכת שפשוט מבדילה בין המעשה לבין הגמול כדי לשמור את הבחירה. זה לא צריך להיות דווקא מצד החסד, זה גם יכול להיות מצד הדין, כדי לגרום לזה שהאדם יפעל מתוך בחירה.
אז
בתפיסה
שלי זה חלק מהדין. זאת אומרת, זה חלק מהחסד, עצם שיש את הפער הזה.
לא.
כי אם יש דין, אז יש דין, אז באותו רגע יש לך דין. סיימת.
כן, אבל אם אני מבין שזה ימנע מהאדם לבחור בצורה חופשית, ומטרת הדין זה שיהיה פה בחירה חופשית מלאה, אז גם מצד הדין אפשר לייצר את הפער הזה. מבין? אני לא חושב שזה דווקא. זה נכון שהקדוש ברוך הוא משלם שערך הפיים ומעריך הפה וגבד אליי, כלומר, מעריך את הפה, אבל בשביל מה? לא בשביל שישאר הבחירה, אלא בשביל לאפשר לאדם לשוב בתשובה. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מעריך הפיו ולא מעניש מיד מצד החסד, זה לא כדי לשמר על הבחירה החופשית, אלא כדי לשמר, אלא כדי לאפשר לאדם משהו בתשובה. אבל זה שאין עונש מיד, זה לא בכך קשור למידת החסד או הרחמים. הפוך, אם אני רוצה על פי דין שיהיו אנשים גדולים, עוצמתיים, שיבחרו בחירה חופשית, אז אני אעצר מצב שבו אין הופעה ישירה של הגמול. תראה, אפשר לנגד את העולם עם מידת הדין, ובכל זאת, העולם הזה זה עולם העבודה, העולם הבא זה עולם השכר. ושיש הסתר, ההנהגה מסתרת, ולא תמיד כלולי, עד רבה, הדין הכי חמור זה הסתר פנים. בסדר? שלא רואים תוצאות מיידיות למה שקורה וכו'.
אם אני מגיע לדין, ואני לא מצליח לעמוד בו, אני נופל לצד השני, אני לא מצליח את העבודה, אז אני נופל לצד... אין אפילו אמצע, אני נופל לצד השני פשוט.
נכון. נו. סבבה, מידת הדין. אתם רואים שכאילו מידת הדין פשוט מייצרת אנשים גדולים, היא לא מאפשרת לאנשים להיות באמצע. זה בדיוק הנקודה. היא לא מאפשרת לאנשים להיות באמצע. היא דורשת שהעולם יהיה עולם גדול. ואומר הרב חרלאפ, מביא הרב חרלאפ במי מרום, מורי ואישי, על ראש השנה, דברים מדהימים, שכל שנה כשחוזרים לאותו רגע של בריאת העולם, חוזר אותו חלום גדול, שהעולם יהיה עולם גדול, של אנשים גדולים, שמונהג על ידי מידת הדין. נכון, הרי באיזה מידה העולם נברא? מידת הדין, נכון? בראשית ברא אלוהים. רק בפרק ב' מופיע השם אלוקים ודורשים חז"ל, מביא רש"י, רש"י אין העולם יכול לעמוד במידת הדין, שיתף עם המידת הרחמים. אבל חוזר החלום הזה, שהעולם הזה עולם גדול, ושהאנשים בו יהיו ראויים באמת לטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת. כי רק ככה זה יהיה טוב אמיתי. כשאנשים באמת יהיו ראויים לטוב הזה. ולא יהיו איזה עניים, מסכנים, משחררים בפתח, בבושה, בביזיון, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שקל או שתיים.
ברור שזה בדיעבד.
נכון.
אחרי זה דבר אחד, ברור. מה קשה פה אפילו?
בוא נדבר על הרחמים, כן?
מה? זה ברור.
אז באמת אומר הרב שהמטרה של הרחמים היא כאן בכל אופן, נכון? הוא אומר ש... טוב, האמת שהוא לא מדבר פה בפירוש על הרחמים. הוא לא מדבר בפירוש על הרחמים. אדרבה, יש בחירה הכי בחירה כשיש דין, בסדר? יש רק בחירה, אין שום דבר אחר. הרחמים מטשטשים את הבחירה, אתה מבין? הם מטשטשים את הבחירה, הרחמים. הדין הוא זה שמעצים את הבחירה. כי הרחמים, מה בעצם אומרים? שגם אם עשית דברים לא טובים, אני מרחם עליך. הרי כשכל שנה אנחנו מגיעים ביום כיפור, מבקשים מהקדוש ברוך הוא מתפעלים, מבקשים רחמים ושיסלח לנו. זה בעצם מקטין את ערך הבחירה שלנו, כמו שאנחנו יכולים לשאול כל השנה, ונכון, כמו ששואלים באופן טבעי, מה העניין של כל ההצגה הזאת של הסרט עם התשובה, נכון, השאלה הידועה, מה העניין של כל ההצגה הזאת של הסרט עם התשובה, אם אני, מה שאני באמת, זה מה שאני באמת, כאילו, מה זה עוזר שאני עושה את ההצגות האלו? אני יודע הרי לאן אני חוזר יומיים אחרי יום כיפור, או דקה אחרי יצאת יום כיפור. זה בעצם, זה מידת הדין, מידת הדין באה, היא טוענת את הטענה הזאת. אני רוצה אנשים גדולים. מה זה עוזר לי שעכשיו תבוא ותבקש רחמים, כמו איזה מסכן עומד בפתח, סמרטוט כזה, ואני ארחם, זה יוותר, ואתה תחזור לאותו דבר. אז בשביל מה נברא העולם? ותבינו, זה לא סותר את החסד. הפוך, זה החסד הגדול ביותר, השלם ביותר. אנחנו בעיקר עכשיו מדברים על דין לעומת רחמים. כי מה החסד הכי גדול? שהאדם מקבל את מה שמגיע לו. ואז הטוב שהוא מקבל זה הטוב הכי שלם והכי אמיתי. זה החסד האמיתי. ושל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עולם חסד ייבנה. כדי שאנשים יקבלו את הטוב השלם והאמיתי, הגדול ביותר שיכול להיות. והטוב הזה זה רק שהאדם באמת ראוי לזה. ולא מתבייש, כן? כמו, נכון, כמו שמופיע בלשון הזוהר, שמי שמקבל, נכון? מה? לחמוני, כן, הביטוי לחמוני. ובית להסתכל לה בהפה, נכון? מה דאכיל מלאו דילי, בית להסתכל לה בהפה, כלומר מי שאוכל משהו מלא שלו מתבייש להראות את פניו, להסתכל בפניו של מי שנותן לו. תראו, הוא לא בא את העולם כדי שנהיה בשביל שיהיה פה גמח של, גמח של עניים. בסדר, אתם מבינים? זה נורא והיום כאילו לחשוב שהקדוש ברוך הוא... שזה היה כבר את העולם כדי שנהיה כולנו גמח של עניים אחד גדול. יש איזה, גרתי פעם בצפת, אז יש שם סניף גדול של ביטוח לאומי, אז יש שם בדיחה בצפת, שצפת זה עיר של ביטוח לאומי. כלומר, של אנשים, אתם יודעים, עיר של ביטוח לאומי, אנשים שלא עובדים, לא יכולים, אני פה ושם וזה, מקבלים כסף קצבות מביטוח לאומי, אז זה לא באמת נכון, יש גם הרבה שלא, אבל זה לא שבח, אתם מבינים שזה לא שבח? מה, זה החלום? זה החלום שלנו, שהקדוש ברוך הוא יברא את העולם כדי שנהיה סניף של ביטוח לאומי? מלא אנשים מסכנים יקבלו נדבות. אז זה המשמעות של הימים האלו. הם בעצם מחזירים אותנו לאותו חלום של העולם, להיות באמת עולם גדול, באמת עולם טוב גם, אתם מבינים? זה רק ככה זה באמת עולם טוב. זה לא הדין לעומת החסד, הדין לעומת הרחמים, כן.
זה בעצם, כאן הרב אמר החסד הכי גדול הוא הדין, אז זה גם הצד שהדין הכי גדול הוא. שהדין הוא בעצם החסד.
שוב, מהתך?
זה בעצם זה שאנחנו מקבלים בדין, זה בעצם, זה גורם לנו להתגדל, אז זה בעצם מה שזה יכול להיות חלק מהצד של דין וחסד?
גם, כן. בסופו של דבר, הדין זה אמצעי, כן, הורדתי פה את מפנקסי הראייה, את ההמשך, יד ימין ויד שמאל, יד שמאל זה הדין, היא אמצעי בשביל יד ימין שזה החסד. הדרך הכי טובה, הדרך האמיתית ביותר לקבל חסד, השלמה ביותר, הטוב השלם ביותר, זה דרך הדין. בסדר? שאדם ראוי למה שהוא מקבל והוא לא איזה סניף של ביטוח לאומי.
זה לא חסד, זה דין.
מה?
זה לא חסד, זה דין. זה דין טוב.
כן. כן, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא היה צריך לברוא את העולם. הוא ברא את העולם כדי להטיב, כדי לעשות חסד הכי גדול עם הבריאות שלו. ואיך זה? על ידי דין. בסדר? טוב, זה המטרה שלנו. אז אחרי כל זה, מישהו פה רוצה רחמים, תגידו לי? נראה מי שיקום ויגיד שהוא רוצה רחמים. אני גם. מת לרחמים, אה?
אם עכשיו אנחנו יכולים לחיות
לעמוד בדין. לא מת, חי. מה?
אם עכשיו אנחנו יכולים לעמוד בדין עכשיו.
זאת אומרת, לא בטוח שאנחנו יכולים לעמוד בדין, אחרי אנחנו
נקשיב לכם.
אז באמת, יש כמה מדרגות להבין, אז בעצם מה קורה ביום כיפור? האם ביום כיפור לגמרי מבטרים על הדין? לא ממש, בסדר? הרמב"ן אומר שראש השנה זה יום דין ברחמים, ויום כיפור זה יום רחמים בדין. כלומר, בשניהם יש את שני הצדדים, רק שבראש השנה ההנהגה המרכזית זה זה הדין, וביום כיפור ההנהגה המרכזית זה הרחמים. אחד הדברים, מה? אחד הדרכים לנסות אולי להבין את המשמעות של של הרחמים של יום כיפור ביחס לדין שדיברנו עליו. זה דרך, כן, ונעשה את זה מהר כי אין לנו זמן. זה דרך, לא, לא יודע אם לכולם זה נוח. זה דרך שעיר לעזאזל. הסיפור הזה של שעיר לעזאזל הוא סיפור קשה מאוד. כלומר, מה זה? מה אנחנו עושים שם? כאילו, לוקחים איזה שעיר מסכן שנפל עליו הגורל לעזאזל, מפילים אותו מצוק, הוא נושא את עוונותינו לארץ גזירה ומתכפר לישראל. איך זה קורה בכלל? מה קורה שם? אז יש שני דרכים להבין את זה. שני דרכים להבין את תהליך הכפרה שקורה שם. דרך אחת, הרב מסביר ביהוד א', בואו תעברו איתי מהר ביהוד א'. אתם רואים, אין היה? מניין שקושרים לשון כזורית בראש תהיר המשתלח, שנאמר, אם יהיו רתיכם כשנים, כשלג ילבינו. התגבורת העצמית שבנפש, בתוהר טבעה האלוהי, היא המחוללת את דרכי החיים הקדושים והטובים. כלומר, כשהנפש שלנו עוצמתית, שהיא מופיעה בפי העוצמה שלה, אנחנו עושים דברים טובים. ההתעוררות הדמית המתגברת על תואר הנשמה, לאחר אותה מטבעה, היא צובעת את הנפש בצבע זר, אדום, מוכתם, עד שבהתגלות החיים אין צבעה, כלומר, מריתה עצמי, עיקר. יש לנו את העוצמות של היצר שמתבטאים בדם, בהתעוררות הדמית, שלפעמים מסתירים את הנשמה שלנו, את הנפש התאורה שלנו, עד שלא רואים את הלפים בכלל. השעיר המשתלח בייחוד מכוונו נגד האבונות שמצד עצמם נגד הטבע הנפשי של האיש הישראלי, אשר רק הצבע הזר של הדמים הבהמיים הם הם שגרמו להצביע את החיים בהצבע הדמי הזה. והצבע הזה של התעוררות הזרה מהפכת את האדם לסעיר, דמות מחבל רוחני וציורי, מוצא מקמו אחרי התגברות האחורה במחשבות המוח, מקום בראש. כלומר, כשהאדם הולך ונהיה, מתנהג כמו אותו סעיר, סעיר זה גם שם לעשיו ושם לשדים, זה מבטא את הצד הנמוך והשפל של העולם. אז כשאדם לגמרי נצבע בהתעוררות השלילית הזאת של הסעיר, אז הוא מתחיל גם לחשוב ככה. והידיעה מתבררת כי המחשבות הללו ממקור המושחת של הדמים האחורים הם באים, והם לא טבעים למחשבותיו של האדם והלך רוחו ונפשו הנאצלת מאור אלוהים חיים, היא בעצמה מקרבת את התשובה ואת התיקון הנפשי העמוק. כלומר, קראנו את זה מהר כי אין זמן, אומר הרב, ההבנה הזאת שהדברים הרעים שעשיתי הם לא אני, אלא הם הצד הסעירי, הבהמי שבי, הנמוך, השפל, אותו צד העז, כן, עז, מלשון, עז, צד חלש וקטן ולא עוצמתי, לכן זה דווקא בא לידי ביטור בסעיר, מקום אחר מסביר הרב. מה?
מה
עם
הסעיר להשם?
כרגע אנחנו עם הסעיר לזה. הצד הנמוך הזה, לכן זה לא אריה, אתם מבינים? זה לא איזה מישהו, זה לא עוצמתי, הפוך, זה איזשהו צד נמוך ושפל שמבטא את שיא השפלות של העולם. כשאני זורק את זה, אני בעצם מגלה שזה לא אני. אני חושף את זה שזה לא אני. וזה המשמעות של הזריקה הזאת, של השעיר לעזאזל.
למה אבל דווקא שעיר? זה יכול לבוא ולהגיד, כל העבירות שעשיתי, הם לא אני, אני שם אותם בחוץ.
הוא הדמן, אני אצייר, אני אחר כך, בסדר, בסוף. אפשר להמשיך את מה שהרב אומר ולהגיד שבעצם זה משמעות הכפרה של זריקת השעיר לעזאזל. זה בעצם מגלה וחושף שישראל הם טהורים וקדושים, וכל החטאים שייכים לאותה עוצמה בהמית שלילית שקיימת בגוף שלנו, בצד החיצוני שלנו ולא בצד העצמי, ומשם מגיעה הכפרה. דרך נוספת יש להסביר את זה, והיא ממש ממש מופלאה ומפחידה אפילו קצת, אבל עמוקה ומהירה, מביא הרב בשמונה קבצים ביוד ב'. בואו נראה את זה ביחד, אני לא יכול להגיד את זה בעל פה. הסליחה העליונה, אתם רואים ביוד ב', הסליחה העליונה באה ממקור החסדים, מהגדולה הגמורה הרחבה לאין קץ, היודעת את הכללות לכל היקפה ואת הפרטות לכל דקדקותה. לא בטוח שנבין הכל, גם אין לנו זמן, אני אסביר את העיקרים. יודעת את הקודש ואת הטוב לכל אלוהיהם, ואת החול ואת הרע לכל שפלותם. ויודעת עם זה שהכל נשקל בצדק, מפלס ומאזני משפט. ונטיות הרע, החורבן, הרשעה והשיקוע השפל, גם להם יש דרישה. יש צורך גם ברע בעולם. כמה שהוא שפל, כמה שיש הבדל עצום בין הטוב לבין הרע, יש צורך ודרישה גם ברע בעולם. וככלות הכל מצטרף, ועם זה בדול הוא הרע מן הטוב, השקר מהאמת, השפלות מהרוממות. מהמקור הזה מגיעה הסליחה העליונה. מהמקור הזה. ההתגלות של הניגוד לכל אורחות עבודה זרה, לכל סעיפיה בפועל וברעיון, המכה כל כך גלים גדולים בישראל, היא הערה כללית עליונה מרום האמת המוחלטה, השוללת כל קיור, כל תומה וכל חטאת. בואו תראו, אני קראתי את זה רק כדי שנגיע למילים הבאות. התאמצות, אני בשלוש נקודות. התאמצות גדולה צריכה היא הרישה להחזקת מעמדה. יודעתי את תפקידה בהוויה. ומלאה איזם לכל, ובייחוד למי שבא לדחוק רגליה. כן, לא פשוט להיות רשעים. לא פשוט להיות רשעים גמורים. לא פשוט להחזיק את צד הרשע בעולם. כשבאמת הצד שקרוב יותר להשם זה צד הטוב. והרשעה צריכה להתאמץ התאמצות גדולה כדי לשמור על הקיום שלה בעולם, למרות שהקיום הזה כל כך רחוק מהאור האלוקי ומהחיים. ודחיקת הרגל היסודית היא העברתה מהמציאות בכלל. כן? בצורה יסודית לנצח את הרשעה, זה אומר להעביר אותה מהעולם, נכון? והרשעה כעשן תכלה. ובזה כבר היא אוחזת במעוז הצדק, מפני שהכללות של הרישה וכל הופעתיה צורך עולם. כשהרישה טוענת אל תבטלו אותי מהעולם, היא צודקת, כי העולם צריך שיהיה בו רישה, כמו שאמרנו. רק בצורה עליונה מהמדע והמוסר, כלומר ההבנה הזאת, זה לא הבנה שאנחנו יכולים להבין אותה בשכל שלנו ובמוסר שלנו. זה הנבנה שנובעת מקודש האמונה וחופש הציור המלא זיו בלתי מוגבל. אנחנו לא יכולים באמת להגדיר ולדעת מה המקום של הרישה בעולם. מה המקום שצריך לשמור אותו בעולם. הפוך, תפקידנו זה למחות אותה מהעולם. אבל הקדוש ברוך הוא, ממקור הסליחה העליונה, רק מאותו, מאיזושהי הנהגה מאוד מאוד עליונה בשורש המציאות, שהיא זאת שברא את הכל, היא זאת שיודעת את המקום שצריך לשמור בו את הרישה בעולם. ובעצם אומר הרב שמהמקום הזה מגיעה הסליחה ביום כיפור. משם מגיע עומק הסליחה ביום כיפור. כי כשמגיעים לעומק ההבנה שגם רוע צריך שיהיה בעולם, ואנחנו לא יכולים להגיד את זה ולא יכולים לדעת את זה, בסדר? זה לא מגיע מתוך העולם המדעי והמוסרי שלנו, אלא מאיזשהו עולם של קודש עליון, בלתי מוגבל, שורש המציאות, כן? שרק הוא יודע מה נכון שיהיה בדיוק. אבל כשמבינים שצריך שיהיה רוע בעולם, אז ממילא גם מגיעה סליחה ומגיעה רחמים, כי אפשר להשמיע, כי לא נכון לחלות את הרוע הזה מן העולם, הוא צריך להיות, גם הוא להיות חלק מהעולם. זה המשמעות של השעיר המשתנח. שלמרות שהוא כמו עבודה זרה, רק כמו, כי אנחנו עושים את זה בשם השם וכציווי להשם, אנחנו זורקים אותו למקום של עבודה זרה, כביכול מקריבים קורבן, מביאים קורבן, מביאים מזון בשם השם לעבודה זרה, כי אנחנו מבינים שצריך שגם יהיה מקום לדבר הרע הזה בעולם. אנחנו לא מבינים, הקדוש ברוך הוא מבינים, לכן הוא מצווה עלינו לעשות את זה. ומתוך זה הכל מתהפך לסנגוריה ומתמלא צליחה בעולם. מה ש... נסיים בזה, האם הסליחה הזאת היא ממידת הרחמים? הסליחה הזאת. האם זה רחמים? מה? מקור החסדים. אבל אם נקליק במילים, תראה, הוא אומר שהכל נשקל בצדק, בפלס ומוזני משפט. כלומר, בשם מה? בשם מה אנחנו מסנגרים על הרשעה ומוחלים לה?
בשם הדין.
בשם הדין. כי היא צודקת, כי צריך שיהיה רשעה בעולם. אנחנו לא יכולים להגיד את זה. לכן הקדוש ברוך הוא צריך לצוות עלינו על זה. אבל זה מקור החסדים. ממקור החסדים. ומשם מגיעה הסנגוריה ומגיעה הסליחה ואולי גם הרחמים בפועל בעולם. אבל השורש של זה זה הדין. השורש של זה. ולכן בעצם אפשר להגיד שכשאנחנו מגיעים ליום כיפור, זה לא ויתור על הדין. הפוך. זה עומק הדין. כי בעומק הדין, כן, קפצנו על זה, אבל אומר השם ישמואל, וככה עולה מהגמרא, שיצחק אבין הוא זה שמסנגר על ישראל לעתיד לבוא. דווקא הדין הוא זה שמסנגר, זה שמסוגל להביא את עומק הסנגור על הרע בעולם. דווקא הדין. בהבנה הזאת של הרב, שהיא לדעתי גם ההבנה הכי נאמנה לפשט הציווי על שעיר להזזל, וכל שאר ההבנות הן הבנות שמנסות להסביר בהסברים רציונליים דבר הרבה יותר גדול מהם, שהן לא באמת משכנעות. ההסברה הזאת היא בעצם לא הסברה שמבטרת על הדין, אלא מתוך עומק הדין, אז צריך גם לתת מקום לאותם צדדים נמוכים בעולם, לאותם צדדים של רשעה, ומתוך זה מגיעה הסליחה, מתוך זה מגיעה הסליחה הגדולה ביום כיפור. טוב, אז אני לא רוצה להגיד שלא מבקשים רחמים, ברור שאנחנו מבקשים רחמים. אבל המטרה שלי בשיעור היא שלרגע נבין את מידת הדין, כי לפעמים כל כך קשה לנו ואנחנו רק כאילו עומדים נגדה, ומי שפוגעת במידת הדין זה כואב וזה קשה. אנחנו חייבים להבין כמה היא גדולה, כמה היא אמיתית, וכמה זה טוב, כמה זה מלא בחסד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. אז הוא גם נותן לנו רחמים כדי שנצליח לגדול ולהתקדם. אבל באמת הדין זה הדבר הגדול ביותר, וגם ביום כיפור, כמו שאנחנו רואים, לא בהכרח, אין ויתור מוחלט על הדין, אלא דווקא הסליחה יכולה להגיע מתוך עומק הדין, שנותן מקום גם לצדדים הרעים בעולם. בעזרת השם, שנזכה להיות אנשים גדולים, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וייתן לנו, גם אם אנחנו לא גדולים, ייתן לנו רחמים. מישהו רוצה לשאול שאלות, נגמר השיעור, תן לנו, מישהו רוצה יכול לשמוע את השאלות.
כל ניגוד בחיים, חייבים את הניגוד, כאילו, להביא את השני.